שלום וברכה. וחג שמח. משנה מפורשת היא במסכת ברכות. היה עומד בחוץ לארץ, מתפלל לכיוון ירושלים. נכון? שלום מרקון. היה עומד בארץ ישראל, מתפלל, מה אני אמרתי? לא, זה טעיתי. היה עומד בחוץ לארץ, מתפלל לכיוון ארץ ישראל. היה עומד בארץ ישראל, מתפלל לכיוון ירושלים. היה עומד בירושלים, מתפלל לכיוון המקדש. אחר כך יש עוד המשכים, בתוך המקדש עצמו יש כמה כיוונים נוספים. והמשנה מסיימת במילים, נמצאו כל ישראל מתפללים אל מקום אחד. אחורה, למה צריך שנמצאו כל ישראל? תגיד, ישירות. בכל מקום שהוא, בכל מקום שבו הוא עומד, מתפלל לכיוון ארץ ישראל, למשל, לכיוון בית המקדש, או לכיוון קודש הקודשים. אבל אנחנו רואים שלא כך ההלכה. ההלכה היא שאם האדם עומד בחוץ לארץ, איננו צריך להשתדל לכוון את תפילתו לכיוון המקדש, אלא הוא צריך להתפלל לכיוון ארץ ישראל, לא משנה איפה המקדש. ואם הוא בארץ ישראל, גם כן הוא לא צריך להתכוון למקדש, הוא צריך להתכוון לירושלים. רק שהוא בירושלים, הוא מתכוון לכיוון המקדש. ורק שהוא במקדש, הוא מתכוון כלפי קודש הקודשים. זאת אומרת שאם היינו מציירים את המפה של ההתכוונויות של בני ישראל, לא היו יוצאים לנו קווים ישרים, אלא אולי גם קווים שבורים. זה מגיע לארץ ישראל מפה, אחר כך עושה סיבוב לכיוון ירושלים, ובירושלים כיוון המקדש. כלומר, לא חייב להיות דווקא, בכיוון הזה. וכנראה שרוצים ללמד אותנו משהו, שאי אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא באופן ישיר מתוך החוויה של קודש הקודשים. מוכרחים לעבור דרך חוויות אמצעיות, חייבים לעבור קודם כל דרך הארץ, רק אחרי זה דרך העיר, ורק אחר כך אל המקדש. כנראה שהשלבים האלה הם הכרחיים, למשל, מה זאת אומרת להתפלל לכיוון ארץ ישראל? ארץ ישראל הוא מקום המלכות. זה נכון, מקום העצמאות של עם ישראל. כן? היינו, הובטחנו שבבוא הזמן אנחנו נהיה לגוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד? לארץ. שהארץ היא שלנו כמובן. לאחר מכן אנחנו עולים במדרגה יותר עליונה, מדרגת עיר המלכות. העיר מלוכה. ורק מתוך שיש לנו גם מלכות, אנחנו גם ניגשים אל הפנים, אל המקדש. עצמאות ומלכות זה לא אותו הדבר. עצמאות, הכוונה שאנחנו עומדים בפני עצמנו. מלכות, הכוונה שהמשטר שלנו מרוכז. יש נקודת ייחוס לכל העצמאות הזאת. על כל פנים, אי אפשר להתפלל ישירות מחוץ לארץ אל המקדש. אתה צריך קודם כל להכיר בערך של הלאומיות, ומתוך הלאומיות של המלכות, ומתוך המלכות אתה מגיע אל המקדש. דבר זה יש לו חשיבות גדולה. כי הרי מה יש בתוך בית המקדש? בתוך המקדש יש קודש הקודשים, ובתוך קודש הקודשים יש ארון, ובתוך הארון מה יש? לוחות הברית. לוחות הברית זה תמצית כל התורה כולה. אז היה מקום לומר, היה מקום לחשוב, שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא עובר דרך העובדה שהוא נתן את התורה. ואז הייתי טועה בטעות חמורה, כי אז הייתי חושב שכל הממד הלאומי שקודם לתורה הזאת איננו חשוב. לכן אמרו לך, לא, אל תתפלל אל הקדוש ברוך הוא דווקא בתור נותן התורה. אלא אתה צריך קודם כל להיות שייך אל האומה שלה ניתנה התורה הזאת. והשייכות לאומה שאליה ניתנה התורה הזאת זה דרך ארץ ישראל וירושלים. וכך נפסק להלכה בהלכות תשובה לרמב״ם. בפרק ג' הלכה י' א' שאדם שמחובר אל התורה ולא אל העם אין לו חלק לעולם הבא. איך כותב הרמב״ם מפורש? נכון? אומר הרמב״ם, אדם שפורש מדרכי ציבור, מה פירוש פורש מדרכי ציבור? אינו עושה עבירה. אדם שלא עושה עבירה, אצלי ההגדרה היא צדיק. הוא לא עושה עבירה. אבל, איך אומר הרמב״ם, נבדל מקהל ישראל. ואינו שמח בשמחתם. ואינו מתענה בתעניתם. אלא כאילו הוא אינו אחד מהם. אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. לכאורה, מה כל כך חמורה האדישות? סך הכל מדובר על אדם אדיש. כן, אבל פשוט האדם הזה מעולם לא קיבל את התורה. כי התורה ניתנה קודם כל לאומה קיימת. אומה שיצאה ממצרים, שקיבלה את עצמאותה מידי פרעו, והוא נהגה על ידי משה, ורק אחר כך היא קיבלה את התורה. על יסוד זה אפשר להבין את החרדה האדירה שתקפה חלק מאבותינו במדבר, בשנה השנית יצאתה ממצרים. כפי שמסופר בפרשת בעלותך, שמשה ציווה מפי הגבורה בשנה השנית לצאת בני ישראל ממצרים לעשות את הפסח במועדו. מצוין. למרות שעוד לא הגיעו לארץ, אומר משה, נכון, אנחנו בינתיים בתחנת ביניים במדבר, שכל אחד יעשה את הפסח. מצוין. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח בעת ההיא. אדם טמא לא יכול לעשות את הפסח. מותקפי בהלה, הם באים למשה ואהרון והזקנים, אומרים, מה יהיה איתנו? מה, לא נעשה את הפסח? למה ניגרם בבלתי לעשות את הפסח במועדו בתוך בני ישראל? משה אומר, רק רגע, זה באמת שאלה טובה, אני באמת לא יודע, נשאל את הקדוש ברוך הוא. עמדו וישמע, מה יצווה השם לכם? ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה יודע מה? יש פסח שני. מי שלא עשה פסח ראשון, בגלל התומעה, אז הוא יכול ב-י' ד' ב-י' לעשות את פסח שני. אין בעיה. כל הפרשה הזאת, בעיניים מלכתיות, היא תמוהה ביותר. מה עושה אדם שלא יכול היה לשבת בסוכה? והולך לרב, כבוד הרב, לא ישבתי בסוכה, הייתי אנוס. אז מה עושים לו? חכה שנה הבאה. אנוס רחמנא פטרי, לא עושים לך סוכות שני. אדם אכל ביום הכיפורים, הרופא אמר, אתה חייב לאכול, אכל. לא עושים לו יום הכיפורים שני, שנה הבאה. אותו דבר. אז מה משה צריך לענות? אז הרגע תעשה שנה הבאה, פסח. למה בכלל להגיד, חכו, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, באמת בעיה חמורה. כנראה שהם הבינו, אותם אנשים, שהם לא יכולים לחכות עד שנה הבאה. כי אם הם יחכו, אז בינתיים יבוא חג השבועות. ובחג השבועות יש זכר למתן תורה. ואז הם נחרדו, אומרו, מה? אנחנו נקבל את התורה בלי לעבור את חוויית החירות הלאומית? הרי מה זה חג הפסח? שאדם חווה מחדש את יציאתו ממצרים. זאת אומרת, העצמאות המדינית. אם אני לא עובר את העצמאות, אז אני לא שייך לאומה. אז איך אני מקבל את התורה? זאת תורה חיצונית, זה מינות חס ושלום. תורה בלי לאומיות, איך יעלה על הדעת? לכן, הם היו מוכרחים לעשות פסח שני לפני שיגיע חג השבועות. הדבר אם כן, השבוע ברור ביותר. עכשיו, זה גם בעצם אומר מה שההלכה הזאת שעכשיו למדנו, אומר. אומרת, היא אומרת, בעצם אתה לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא ישירות כלפי קודש הקודשים, אתה צריך לעבור דרך ארץ ישראל, דרך ירושלים, ואז מתוך כך, אתה מגיע לקודש הקודשים. דבר אם כן הוא פשוט. עכשיו, יוצא לפי זה. כמובן, מה שהתורה רומזת פה לדורות. הרי יש מצבים שבהם אנחנו לא יכולים לעשות את הפסח. בואו נתרגם את זה במונחים כלליים. יש מצבים שבהם האומה אינה יכולה להשתחרר. אי אפשר. מה הדברים המונעים מאיתנו להשתחרר? יכולים להיות שני דברים. דבר אחד, החטא. הרי יצאנו לגלות מפני חטאים. אז לפעמים החטאים כל כך כבדים, רובצים עלינו כל כך קשה, שקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מוכנים לצאת בכלל. קודם כל לחפר על החטא. אפשרות שנייה, שאנחנו כבר כיפרנו על החטאים, אבל הגויים לא נותנים לנו. גם הגויים זה גורם, והגויים מחזיקים אותנו הרחק מארצנו. וזה מה שנקרא בתורה, בלשונה המשלית של התורה, האיש אשר הוא תמה, או בדרך רחוקה. מה זה תמה? תומת החטא. כן? הגמרא בשבועות אומרת, שתומעה זה כינוי לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה נקרא תומעה לפי הגמרא בשבועות. אז אם כן, האיש אשר הוא תמה, עדיין רובצים עליו החטאים, שהוציאו אותו אל הגלות, אז הוא לא יכול לצאת מן הגלות. או בדרך רחוקה. מה זאת אומרת בדרך רחוקה? הוא רחוק מארץ ישראל. הגויים לא יודעים לו לצאת. אז הוא פטור מלעשות הפסח. אבל האיש אשר הוא טהור. מה זה האיש אשר הוא טהור? אין לו עבירות. איך קוראים לזה בעברית? הוא דתי. הוא טהור. הוא בדרך לא היה. הנה הוא כבר בארץ ישראל. וחדל מעשות הפסח. הוא אומר, אני לא רוצה את השותפות עם החירות הלאומית הזאת. נכון? כך כתוב. הוא טהור, הוא בדרך לא היה, והוא לא רוצה. הוא נבדל מהדת ישראל. כמו שאומר כותב הרמב״ם. הוא לא מעוניין בשותפות עם השמחה של האומה, עם החירות המדינית. אני חושב שיש המשך חריף בפסוק, שמורה על ההיבדלות של אותו האדם מן הגורל הלאומי. נכון? להגיד את המשך של הפסוק? לא יפה, נכון? אנחנו חסים על חברנו. אז אם כך, אפשר להבין שמה שהתרחש בשני הימים הגדולים של דורנו בחודש יער, זה בעצם ביטול התמה והדרך הרחוקה. ביום העצמאות נתבטלה מעלינו הכללה של דרך רחוקה. חזרנו לארץ ישראל. אבל אפשר להגיד, עדיין לא הייתה ההכרה המלאה בזהות העברית המתחדשת. עדיין משהו תמה היה בנו. בכ"ח באייר, שחרור ירושלים, התבטל התמה. כל מי שזוכר, מי שהיה באותה תקופה, זוכר, אני בטוח שיש פה אנשים שהיו, אתה זוכר את זה, נכון?
הייתי
פה בחוץ, גם אני הייתי בחוץ לארץ, אז מה? אז אתה לא זוכר מה, איך הרגשנו? אתה נלחמת על ירושלים, ידידיה נלחם ירושלים. אז כל מי שאז היה, וגם היה בחוץ לארץ, זוכר שהייתה תחושה שאחזה את כל העם, של גילוי שכינה. משהו פתאום חל. פתאום כולם התחילו לדבר במונחים מעין תנכיים, לא ידעו את נפשם. כל המדינה כולה. כלומר, התבטל דרך רחוקה ליום העצמאות, התבטל תמה בירושלים. ואלה הם ענפים מקדימה ומאחורה, של אותו חג דאורייתא, פסח שני, שחל בחודש השני, בחודש יער. בואו, זה שני הכיוונים. ואפשר לומר שמבחינה זאת, אנחנו נמצאים בתהליכים שלמים של חזרת הרעיה אל דודה. כשמתחתנים, צריך לעבור שלושה שלבים. השלב הראשון, קידושין. ברגע שיש קידושין, כן, כך אומרת ההלכה, אין דרך חזרה בלי גט. כלומר, אם רוצים לפרק קידושין, צריך גט. אבל יש שלב שני, יש חופה. חופה הכוונה מכניסה לביתו. שלב שלישי, הייחוד. ואפשר לומר שאנחנו עוברים בשיבת ציון שלנו, אנחנו עוברים את השלבים האלה. היו קידושין בהקמת המדינה, חופה ביום ירושלים, ואנחנו מחכים עכשיו למימוש הסופי של החיבור הזה במקדש. לכן יש לנו שלושה שלבים. ארץ ישראל, ירושלים, המקדש. נכנסים פנימה. הביאני המלך חדריו. אז אנחנו עכשיו כבר עברנו את החדר השני, ואנחנו ממתינים לחדר הפנימי, בית קודשי הקודשים, וזה באמת מסופר ככה, אני חושב בספר מלכים, שכאשר יואש, מלך יהודה, הוסתר במשך 7 שנים על ידי הכהן הגדול מפני אמו עתליה שרצתה להרוג אותו. אז הוא הסתיר אותו בקודש הקודשים, 7 שנים, זה המקום היחיד שאפשר היה לבוא לחפש אותו שם. וכתוב שם שהוא הסתיר אותו בלשון של התנ"ך בחדר המיטות. כלומר, מקום החיבור בין הדוד לרעיה. אז אנחנו ממתינים להשלמה של הקידושין. כן, רציתי להגיד משהו.
שבעצם היה איזשהו מהלך נוסף בדרך לגילוי שכינה, זה דבר בהרבה חוגים שהם מחוץ למכון מאיר, מתייחסים נגיד, בהרבה דברים שאני ספקתי, מתייחסים בעצם למה שהיה ב-67, לאיזושהי אופוריה שהתפוצצה ב-73.
מצוין. אתה אומר, בדיוק מה שאני אמרתי, שבהרבה חוגים שמחוץ למכון מאיר, מתייחסים אל מה שהיה, איך קראת על זה? 67?
תשכז.
לא, אמרו 67 שם. כן. מה ש... אז כאיזה מין אופוריה שהתפוצצה ב-73, לא היינו מלחמת יום הכיפורים, זה נכון. זה ברור מה איזה שאלה. אבל עצם זה שמודים בכך שהייתה אופוריה, זה אומר משהו. מה משמעותה של אופוריה קולקטיבית של כלל ישראל אם לא גילוי שכינה? אז ברור שכל דבר כזה יש לו סכנות. איך כתוב? עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. אומרים חזל, מה זה המלך במסיבו? זה היה הר סיני, פתאום עשיתי את העגל. כלה שקלקלה תחת חופתה. אבל זה סימן שיש חופה. בסדר? זאת אומרת, זה שכשממתינים יותר מדי, תמיד יש בעיות. כן? יש פה שאלה. כמדומני שהרב רומז לציבור מסוים, האם אותו ציבור לא נחשב תינוקות שנשבו? אומרים שבן גוריון אמר שיותר משקל, משקל להוציא את ישראל מהגלות, קשה להוציא את הגלות מישראל. אני בהחלט מסכים. אני לא תוקף שום ציבור, שיהיה ברור, כן? שאנשים לא יטעו. אני פה בא להסביר דעה. מה משמעותה של דעה מסוימת? עכשיו, אם אפשר ללמד זכות על אדם פלוני או אחר שהוא שבוי, תינוקות שנשבו בידי רבותיהם או בידי כל מיני דברים כאלה, זה ודאי, יש דברים כאלה. עכשיו, ודאי, לכן אי אפשר להאשים אף אחד. צריך לדעת. טוב, מי שזוכר את התקופה הזאת, באמת זוכר את דבר מאוד מעניין שקרה באותם הימים. דברים שמורים מצד אחד על סגולת האחדות של בירוש, שיש בירושלים, ויחד עם זה על סגולה לעורר בעיות שיש בירושלים. סגולת האחדות קודם כל. אם אתם זוכרים, ביום העצמאות שלפני מלחמת ששת הימים, קרו באותן שעות שלושה מאורעות. היה פסטיבל, איזה פסטיבל הזמר העברי, משהו כזה, בבנייני האומה, פה לא רחוק, פחות מקילומטר מכאן. היה פסטיבל. הייתה אז אימה גדולה, הרגישו שיש סכנה בגבולות, אבל על כל פנים היה הפסטיבל הזה. ואף אחד לא זוכר בדיוק מה השיר שזכה, ומה היו השירים שהוצגו שם, רק היה קטע ביניים, כלומר בין שיר לשיר, כדי שהקהל לא ישתעמם, אז הכניסו איזה קטע כזה, לא נחשב, משהו אמצעי כזה. זאת הייתה הזמרת שולי נתן, שעם הגיטרה שלה, שרה את ירושלים של זהב, וזה מה שכולם זכרו. קרה פה משהו מיוחד. וזה עשה רושם אדיר בלבבות. הגעגועים לירושלים אחרי 19 שנה, שפחות או יותר אנשים כבר התחילו להשלים עם העובדה שירושלים לא בידינו, שאנחנו תקועים במדינה קטנה עם גבולות קטנים. פתאום איזה שיר עורר את הגעגועים לירושלים. באותו זמן, נשיא מצרים, נאצר, הכניס את הכוחות שלו לסיני, והפר בכך את ההסכם הפרדת הכוחות. רק לאום היה מותר מאז 56 להכניס כוחות לסיני, ופתאום נשיא מצרים הכניס את הכוחות שלו לסיני באותו זמן. ובאותו ערב ממש, בישיבת מרכז הרב, לא רחוק מכאן, הרב צבי יהודה קוק נשא דברים נפלאים ונרגשים ברוח הקודש ממש, ואמר, ואיפה שכם שלנו? ואיפה יריחו שלנו, ואיפה חברון שלנו, ואיפה עבר הירדן שלנו, הנשכחם? כך היה, באותו זמן. ובאמת כאשר, אחרי כמה שבועות, נכבשו כל המקומות האלה, שאלו את הרב, איך כבודו ידע פתאום לדבר על שכם, ירושלים וחברון? אמר, תאמין לי, נדברתי לבד. זה רוח הקודש במילים אחרות, וזה בדרכי. אז מה זה אומר? שכאשר יש איזשהו שינוי שמתחולל בתוך ההוויה, הוא מתחולל בכל התחומים. בגיטרה של שולי נתן, במיקרופון של הרב צבי יהודה, ובהחלטות של אותו רשע במצרים. זה הולך ביחד. משהו זז, מתכונן מכל הכיוונים, משהו משתנה. ברור? אז באמת היה דבר מעניין, באותו ערב, הרב צבי יהודה זצ"ל אמר, שהשנה אנחנו זוכרים לשברון עול הגויים מעל צווארנו. הכיצד? באותה שנה ממשלת ישראל החליטה שהיא עושה מצעד צבאי בירושלים. לפי הסכמי הפרדת הכוחות, שביתת הנשק, הסכמי שביתת הנשק, היה אסור להכניס כוח צבאי גדול של מדינת ישראל בתוך ירושלים. היה אסור. ממשלת ישראל צפצפה, אמרה, זה מצעד צבאי, אנחנו עושים. הייתה מחאה של האום ושל הדיפלומטים העזרים, והם החליטו שהם, כאות מחאה, לא משתתפים במצעד הזה. ואז אמר רב ציודה, ברוך השם, השנה אנחנו בלי המחותנים הגויים. עוד שברון עול הגויים על צווארנו, אגב, גם השנה. זכינו. אתמול בערב נערך בכנסת טקס לכבוד 40 שנה לייחודה של העיר, הוזמנו לשם הדיפלומטים, וכולם החרימו. כל נציגי הייחוד האירופי והנציג האמריקאי, כולם אמרו, אנחנו לא באים. זאת סוגיה שנויה במחלוקת, אנחנו לא באים. ואז יושבת ראש הכנסת אמרה, כנראה שהתעלתה, ואמרה, שהקשר שלנו לירושלים איננו תלוי במה שחושבים על כך אומות העולם. יש לפעמים ששברון עול הגויים סוף סוף עולה מתוך ירושלים. כי בכל שאר הסוגיות אנחנו, מה אפשר לעשות, מה יהיה וכו'. ומעניין מאוד ש... תראו, עד כמה שירושלים מסוגלת לעשות דברים. בשקט, בשקט. לפני מספר שנים, הייתה ועידה שקראו לה קמפ דיוויד השנייה. היה קמפ דיוויד הראשונה, מפורסמת, מנחם בגין, הייתה ועידת קמפ דיוויד השנייה, שנכשלה. מה עושים בקמפ דיוויד? זה המקום שבו מוכרים את ארץ ישראל. ומעניין מאוד, שבאותה ועידה, התחילו הצעות רציניות, כיצד, באמת למכור את הכל. נתקעו בנושא של הר הבית. הייתה אפילו הצעה לחלק את הר הבית לשלושה. חלק מהר הבית יהיה לערבים, חלק יהיה של היהודים, מדינת ישראל, וחלק יהיה ריק, יהיה של אלוהים. רצו לכתוב את זה בהסכם הבינלאומי, רק מישהו העיר שאולי יהיה בעיה אם בעל הבית יממש את הבעלות. אגב, זה היה בנוי על איזו תיאוריה מאוד משונה של איזו אדריכה לגבי מיקומו של המקדש. זה היה שיטה מופקת, אבל לא משנה. ובסוף זה התפוצץ על זה. יועצי ראש הממשלה דאז אמרו לו, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יודע במה אתה פוגע. לא התכוונו משהו מיסטי. אתה פשוט פוגע בציפור הנפש של האומה הישראלית. מזל שהוא האמין ליועצים. ובגלל זה לא נחתם ההסכם. ככה התברר לימים. כלומר, יש לירושלים איזה משהו שהוא מעבר להכרה הרציונלית, שהוא ראשיתי ביותר אצלנו, ושאי אפשר להינתק ממנו. אני רוצה לצטט לכם מכתב שכתב מישהו, וכאן יש, כלומר, חידה. מי הכותב? מי שכתב, שאלו אותו, האם אפשר במסגרת הסכם שלום אמיתי לוותר על ירושלים? ענה הנשאל במילים האלה. הקשר שלנו אל ירושלים הוא למעלה מכל הכרה רציונלית. עד כאן הציטוט. מי אמר? ישעיהו ליבוביץ'. עכשיו כמובן הוא הוסיף על גבי זה עוד משהו. הוא אומר, ומכיוון שזה לא רציונלי, אז אי אפשר להשתמש בזה בדיון בינלאומי, ולכן בשביל השלום צריך לתת את ירושלים. כן. אבל זה לא משנה. זה שאחר כך, עד אחרי שאדם אומר דבר חוכמה, הוא מוסיף על זה דבר שטות, זה בסדר. כלומר, זה כדי לחפות. אבל יש פה איזו נקודה. ההכרה שראשית הקשר שלנו אל ירושלים, הוא בעצם עצמותי לנו. אז אדם לא מבטר על עצמו. יש פה שאלה, האם במצבנו היום, עם ההנהגה מבולבלת, הירידה המוסרית שלנו אחרי ההתנתקות ומצב הרוח הכללי בעם, נוכל להתקדם אל עבר ארץ ישראל השלמה, לבנון ועבר הירדן? מה התשובה? כן, הלאה. אגב, אני רוצה, אם כן, באמת לציין בהקשר הזה, שבאמת הייתה בעיה, גם במלחמת ששת הימים. כשהחלה כבר המלחמה, והיה דיון בקבינט, האם לכבוש את העיר העתיקה או לא? היה באמת ספק. לכבוש או לא לכבוש? אמרו בממשלה, זאת הזדמנות היסטורית, לחזור אל ירושלים. אני לא אגיד את השמות, אבל נציגי אחת המפלגות הדתיות שישבה אז, הייתה רק מפלגה אחת, אמרו שלא לכבוש. הדתיים פחדו. וזה מובן למה הם פחדו, כי הם ידעו מה המשמעות, שזה יתבע שינוי זהות. זאת אומרת, אבל אף פעם בכן, הקדוש ברוך הוא פועל גם נגד שיקוליהם של הנגח, קראת לזה, מבולבלת וכו' וכו'. כן, נכון, זה לא משנה. כשריבון שלה מחליט שהגיע הזמן, מגיע הזמן, לא משנה מי העומד בראש. וידידיה, בבקשה, לא להפריע. עכשיו צריך להבין באמת מה באמת עשתה ירושלים בזהות היהודית. איך הייתה מדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים ואיך נראתה מיד אחרי. לפני כן מדינת ישראל ישבה בשפלה, ומאז מלחמת ששת הימים מדינת ישראל יושבת בהר. זה בעצם השינוי הטופוגרפי הגלוי. לפני כן איפה בעיקר השליטה? בין אשקלון לבין נהריה. זה פחות או יותר היה מדינת ישראל עם כמה שלוחות פה ושם. איזה מין פרוסדור כזה מסוכן לכיוון ירושלים שאף אחד לא ידע בדיוק בשביל מה הוא קיים. אבל העיקר זה בעצם מדינת ישראל המתחדשת נמצאת בין אשקלון לבין נהריה. שם היו שם. אחר כך פתאום יש עזה, סיני, השומרון, יהודה, בקעת הירדן, הגולן, כל זה יש. מה עושים עם כל זה? במיוחד שאם אנחנו נשים לב לקשר בין המקומות האלה לבין התנ"ך, מתגלה משהו מאוד מעניין. בתקופה שבה הקדומה שאבותינו ישבו במקומות האלה, עיקר ההיסטוריה התנ"כית התרחשה דווקא בחלק של ההר. ואזור, רגע, אבל הרב, האם אנחנו לא נמצאים בתקופה הציבורית הכי קשה מאז קום המדינה, איך נוכל להתקדם? יאויין, כבודו, בספר אורות, עמוד קוף סמך, פסקה ו'. ואז תראה שיש תשובה לכל שאלותיך. וכן, בעמוד קוף ממבט, פסקה י' ג'. עד כאן ברור? זהו. שתראה שתי הפסקאות האלה, אחרי זה אם יש עוד שאלות תשאל. מה, איפה היינו? כן, אז איפה היינו? בהר, כן, ההר. המאורעות המקראיים התרחשו דווקא בהר ולא בשפלה. בשפלה ישבו הפלישתים, ישבו כל מיני גויים אחרים, בדרך כלל ישבנו בהר. זאת אומרת שכל זמן שלא הייתה מלחמת ששת הימים, יכולנו לחשוב שאנחנו בעצם אירופאים, פליטים, שמצאו לעצמם איזה פיסת חול במזרח התיכון שבה אנחנו לא מפרים יותר מדי. כלומר, אנחנו לא חלק אינטגרלי של הנוף של המזרח התיכון. אנחנו בעצם אירופאים שנרדפו על ידי אירופאים אחרים וחיפשו לעצמם מקלט. ואז במצב הזה אנחנו צריכים לא להפריע יותר מדי. ההצדקה המוסרית לקיומה של אותה מדינה הייתה, אתם הגויים, אתם רדפתם אותנו. לכן מגיע לנו שנשתחרר מכם. האנגלים במקרה דינן, אלו ש... כלומר, הגויים שביטו את השלטון של... שלטון שלהם פה, זה היה הבריטים. אבל בעצם הייתה לנו מלחמה נגד אדום. בני אדום לא רצו לתת לנו, בני עשיו, לא רצו לתת לנו את הארץ, נלחמנו בהם, גירשנו אותה, עכשיו יש לנו מדינה. בעצם הדין וחשבון האמיתי שלנו היה כלפי בריטניה, אירופה. חיכינו להכרה מארצות הברית וברית המועצות. זה מה שהיה. אבל כאשר אנחנו כבשנו את מה שכבשנו במלחמת ששת הימים, גילינו שיש לנו עכשיו יריב חדש, אויב חדש, ישמעאל. והשאלה האם עם ישראל מוכן לראות את עצמו כמתמודד עם ישמעאל ולא רק עם עשיו. זאת אומרת, האם עם ישראל מוכן להכיר בכך שהוא שייך לנוף של המזרח התיכון? ואז קמו הגזענים ואמרו, אנחנו לא רוצים לראות את הערבים. יש שני סוגי גזענות. הגזענות האחת אומרת, אנחנו לא רוצים את הערבים פה, אנחנו רוצים אותם שם. הגזענות השנייה אומרת, אנחנו לא רוצים לראות את הערבים כאן, אנחנו רוצים להיות שם. זה החלטה. כלומר, יש איזה מין סירוב להיפגש עם הנוף האנושי של המזרח התיכון. אתה חלק ממנו. הרי פעם כשישיבת מיר ברחה באמצע ימי השואה מליטא ליפן, דרך סיביר, אז הפקיד היפני שקיבל אותם שאל את ראש הישיבה, תגיד, למה הגרמנים שונאים אתכם? ענה לו הרב, זה בגלל שאנחנו אסיאתים. אלה מילים, על הדעת. אז בעצם התברר לנו במלחמת ששת הימים שאנחנו אסיאתים. ומאז כל הוויכוחים במדינת ישראל, מאז מלחמת ששת הימים, סובבים מסביב לשאלה הזאת, אנחנו אירופאים או אסיאתים? אנחנו שייכים לתל אביב או לירושלים? אבל העובדה היא שאנחנו שולטים בירושלים, וירושלים לא נותנת לנו לעזוב אותה. ובגלל זה מתבררת הזהות שלנו. כלומר, אי אפשר לברר זהות בבית מדרש ממוזג ברמת השרון. זהות מתבררת מתוך האינטראקציה העובדתית עם אוכלוסייה, עם גבעות, עם הרים, עם חיי צבא, עם מרחב אווירי. זה האופן שבו זהות מתבררת. אז כך שבעצם מבחינה מסוימת ירושלים היא גורם של אחדות, אבל היא גם גורם של ויכוחים בין היהודים. על מה כל היהודים מסכימים לכאורה? תשאל את כל היהודים, תראה, אנחנו מסכימים על ארץ ישראל, על מדינה אנחנו מסכימים, אבל ברגע שזה מתחיל להיות קצת מיסטי מדי, יש לנו בעיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא בדור שלנו? אולי נסביר את זה אחרת. בימי יהושע כבשנו את הארץ ולא את ירושלים. רק בימי דוד הגענו עד ירושלים. בימי בית שני זה היה הפוך. בימי עזרא התיישבו בירושלים, ורק אחר כך כבשנו את הארץ בימי החשמונאים. מה עשה הקדוש ברוך הוא בדורנו? הנה, חוכמת ההשגחה, נתן בידינו חצי הארץ וחצי ירושלים. אתה משלים עוד חצי ירושלים וגם חצי ארץ. כלומר, זה הולך בחצאים חצאים, כדי להראות שהכל הולך ביחד. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים בסופו של דבר להשלים את הציונות שלנו, אנחנו זקוקים גם לירושלמיות שלנו. גם הרב קוק הייתה לו אינטואיציה כזאת, כשהוא רצה להקים במקביל להסתדרות הציונית, הסתדרות נוספת בשם ההסתדרות הירושלמית. כן, כדי לחבר, כמו שתמיד אומרים במקהלה של הכנסת עם טעות בעברית, ארץ ציון וירושלים. ככה אומרים, נכון? כשהם שרים, כל פעם שיש מושב חדש של הכנסת, אז יש המקהלה, ארץ ציון וירושלים. זה יותר לגבי ירושלים. הזדמנות כדי שיתקנו, אולי מישהו שומע. טוב. עכשיו, אם נתבונן קצת יותר לעומק בדברים. מפורסם מה שכתוב בספר צדיק יסוד עולם. נכון? צדיק יסוד עולם זה ספר קטן שכתב הארי. עכשיו, זה לא כל כך מצוי ספרים שהארי כותב. הרי כמעט כל מה שיש לנו, כל מה שיש בידינו מהארי, מקורו מהעתקות, כן? שרבי חיים ויטל רשם כשהוא שמע את דברי הארי. הארי היה מדבר ורבי חיים ויטל היה כותב. אבל יש לנו מעט מאוד טקסטים שהם מעשה כתב ידו של הארי. אחד מהם זה צדיק יסוד עולם. זה ספר קטן על מגילת רות, שכתב הארי בעצמו. שם הוא כותב דבר מאוד מעניין. איך כתוב? כתוב כאן, הנה, זה צילום. ששמתי את זה. כתוב כאן, כן. ליני הלילה והיה בבוקר. אם יגאלך טוב, יגאל. ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי חי השם, שכבי עד הבוקר. הנה להם הדברים שאמר בועז לרות. הוא אומר, את רוצה שאני אגאל אותך ואת השדה, אבל יש מישהו שקודם. זה אחד שקוראים לו טוב. אם יגאלך טוב, יגאל. אם הוא לא ירצה, אני לוקח על עצמי להיות הגואל, בינתיים שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד בוקר, ותקום. בטרם יכיר איש את רעהו, כלומר, עוד בלילה, ויאמר, אל יוודע כי באה האישה הגורן. ויאמר, הבי המטפחת אשר עלייך, ואחוזי בה, ותוחז בה, וימוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. זה סך הכל דברים פשוטים. הארי רואה פה סופר רמזים. מה זה קודם כל? אם יגלך טוב, יגאל. אפשר להיגאל על ידי תורה ומעשים טובים, נכון? יגלך טוב. כן? באחישנה קוראים לזה. זכו, אחישנה. לא זכו, בעיתה. אז מסתר, אם לא יחפוץ לגאולה, זאת אומרת, אם ישראל לא יעשו תשובה, וגאלתיך אנוכי חי השם. מה זה חי השם? אומר הארי כך, חי השם, חי, הוא בסוד יסוד. כן? ספירת היסוד נקראת בקבלה חי. השם הוא תפארת. כן? שם הוויה רומז למידת התפארת. ויש בכאן רמז גדול שלא ניתן לכתוב. למה? למה אי אפשר לכתוב, אומר הארי? באשר שנוגע אל זמן הגאולה. זאת אומרת, זמן הגאולה הוא יסוד שבתפארת. זה היום, יום העצמאות, נכון? והארי אומר, הנה, זה אפשר לכתוב, זה רומז לזמן הגאולה, יסוד שבתפארת, אז אני לא כותב. גם אני לא כותב, אני אומר את זה בעל פה. טוב. עכשיו, ותשכב מרגלותיו, הוא מבואר. ותקום בטרם, כאן רמז לה שיהיה לשכינה עלייה, בטרם יכיר איש את רעהו, קודם שיעשו ישראל תשובה. זאת אומרת, אל תחשוב שהגאולה תלויה בזה שישראל יעשו תשובה, אלא עוד בטרם יעשו ישראל תשובה, תהיה עלייה לשכינה. כן? או קודם שיכירו את המשיח, או פירושו קודם שיכיר איש את היסוד, את רעהו, וכו' וכו'. וכאן יש פה איזה רמז שזה קשור לויימוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. מה זה העיר? ירושלים. כלומר, יש קשר בין מדידת שש שעורים לבין הביאה אל העיר. כנראה קשר כלשהו בין המספר שש לבין ירושלים. היום אנחנו יודעים על מה מדובר מבחינה היסטורית, המלחמה שנעשתה בשישה ימים. כן, אז הארי אומר, זה כבר רמוז בשש שעורים. האמת היא שאם אנחנו מסתכלים במה שהגמרא אומרת על הפסוק הזה, הדברים מתבררים פי כמה וכמה. שהרי בגמרא שואלים, מה זאת אומרת שהוא נתן לה שש שעורים? מה זה? שש גרעינים? וכי דרכו של בועז לתת שש גרעיני שעורים? זה מה שיש לו לתת? אלא מה תגיד שש שעין? וכי דרכה של רות לשאת שש שעין? זה כבד מדי. אלא אומרת הגמרא, באמת הוא נתן לה שש גרעינים, אבל הוא רצה לרמוז לה רמז. רמז רמז לה, שעתידים לצאת ממנה שישה צדיקים, שכל אחד מתברך בשש שש ברכות. ומה הם ששת הצדיקים? הם דוד, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה והמשיח. זה שישה סוגי הצדיקים שיצאו מרות, וכל אחד מתברך בשש שש ברכות, ובאמת הגמרא מביאה את הפסוקים שמדברים על תכונותיהם של כל האנשים האלה, ובכולם יש שש ברכות. למשל במשיח כתוב רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, אז זה שש, כן? למשל, כדומה. מדוע דווקא שישה אופנים של צדיקים? פשוט. יש צדיק כמו דוד, שעניינו להביא את המלכות, את העצמאות. יש צדיקים שעניינם להמשיך את נצח ישראל בזמן הגלות. דניאל, מנהיג הציבור בזמן הגלות. חנניה, מישאל ועזריה, שמסוגלים אפילו להיכנס לכבשן האש מתוך מסירות נפש, בשביל להמשיך את הגורל הישראלי. ומשיח, שמשלים את הגאולה. כל זה כלול בשש. מדוע בשש, באמת? הגמרא לא מסבירה למה צריך דווקא שש. אבל שש, אנחנו מכירים את זה מאיזשהו מקום בתורה. איפה זה מוזכר לראשונה? ששת ימי הבריאה, נכון? ששת ימים, עשה השם. זאת אומרת שיש, בתהליך של הבריאה, בתהליך של ההתהוות של יום השבת, צריך לעבור דרך שישה ימים. ויש מצבים שבהם צריך לשחזר את הבריאה. למשל, לפני שנכנסים לבית קודשי הקודשים, אז איך כתוב? שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול ללשכת פרהדרין. וגם לפני שנכנסו אהרון ובניו לעבודה במשכן, כתוב, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים, כי ביום השמיני ימלא את ידכם. כלומר, יש מצבים שבהם צריך לחזור על כל שבעת ימי הבריאה, כשרוצים לעבור לשלב שמעבר לבריאה. כן? הרי הכניסה לקודש הקודשים זה כבר בבחינת יום השמיני, אחרית הימים. וגם גם שהיה חנוכת המשכן, אותו דבר. יש תמיד שבעה ימים, ורק אחר כך נכנסים מדרגה שמעל הטבע. אז מה זה שממתינים פה שישה ימים כדי להיכנס לירושלים? פשוט מאוד. שישה ימים, זה, הרי ירושלים זה עוד לא בית המקדש. ירושלים זה עדיין הקדושה של העולם הזה. זה בבחינת הערת השבת שבתוך היום השישי. ולכן היה צריך שישה ימים של מלחמה כדי להשלים את המהלך של ירושלים. ובאמת הדברים האלה מפורשים בספר הזוהר. בספר הזוהר נאמר שכל אחד מאלפי שנות ההיסטוריה מכוון כנגד אחד מימי בראשית. כן? יש 6,000 שנה של היסטוריה כנגד 6 ימי בראשית. והאלף השביעי כנגד יום השבת. אבל שבת לא נכנסת עם שבת. שבת כידוע אפשר לחוש את קדושתה בתוספת שבת עוד לפני. כבר ביום שישי יש איזשהו מרחב של זמן שבו אנחנו מעריכים את הריח של השבת. כבר אסירים על הפלטות. אומר הזוהר, ממתי זה יהיה? זה יהיה מערב שבת. ערב בגימטריה 272. אומר הזוהר, במשך 272 שנה לפני סוף האלף השישי, כבר תתחיל קדושת השבת להיות מורגשת. אז איזה שנה זה יוצא? תפשין כפחת. כן, אומר הזוהר שנאמר, את תשכח אישה עולה, מרחם בן ביטנה, ולכן אי אפשר היה שניכנס לשנת תפשין כפחת בלי שירושלים תהיה בידינו. לכן, בתפשין כפזיין כבר סדרה השגחה עליונה שנחזור לירושלים, כדי שנתחיל לטעום מהריח הזה של השבת שהולכת ומתקרבת. ובאמת, אמרו חכמי הקבלה. טוב, קודם כל, אמרו חכמי הקבלה, קודם כל כתוב בגמרא וגם בזוהר, שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. איפה היא ירושלים של מטה? איפה? מתי נכנסו ישראל אליה? במלחמת ששת הימים. ומה זה ירושלים של מעלה? אמרו חכמי הקבלה, זה מאגר מיוחד של נשמות. נשמות שהן יותר גבוהות מהנשמות הרגילות. וממתי נשמות כאלה מופיעות בעולם? מאז מלחמת ששת הימים. כך שאנחנו רואים, אצל הדור שנולד אחרי מלחמת ששת הימים, שמופיעות נשמות בעלות קליטה רוחנית אדירה, בשיעור קומה שלא היה כמוהו לפני כן. כל מי שמכיר קצת את הדור, יודע את הדבר הזה. שיש בדור, לא כולם, אבל יש בדור, בעלי נשמות מיוחדות, בבחינת ירושלים של מעלה. כן, זה קיים. וזה קורה מאז מלחמת ששת הימים. עכשיו, בסדר, זה יפה, אבל כפי שאמרנו, עוד לא באנו לידי סיפוקנו. עוד לא הגענו למצב של השלמת הכל. למה אנחנו מצפים? טוב, בשביל זה צריך להסתכל בדברי הנביאים, נכון? אז מי הוא הנביא שדיבר על מלחמת ששת הימים? איזה נביא דיבר? לא זוכרים? זכריה, כן. מי אמר זכריה? מי אמר? איפה אתה יודע? שמעת את השיעור שלי בשבת, נכון? מה? השיעור על גוג ומגוג. אה, בסדר. יכול להיות, אבל אני עכשיו מדבר... ידידי, אני באזור הזה. אתה לא שמת לב. כן. כן, זה... עכשיו, זכריה דיבר על זה, נכון? כתוב בפורש. הנה יום בא לשם, בפרק י' ד', נכון? וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. אם כן, אומר הנביא במפורש, יבוא יום, שתהיה מלחמה, שבה יאספו כל הגויים, והתוצאה של המלחמה זה שירושלים תחולק. כן? וגם, הוא לא סתם אומר את זה, הוא אומר, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. במקום להגיד, ויתר העיר. זאת אומרת שרואים שהעם יהיה בחצי העיר, והחצי השני של העיר יהיה בגולה. העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. נכון? יש שיר כזה, לא? עכשיו, זאת אומרת, זה הנביא כבר אמר. אבל זה מלחמת תש"ח. ועסקנו בשנים קודמות בשאלה מה, של ההיגיון של, של הנבואה הזאת. כלומר, מדוע הנבואה צופה את חלוקתה של ירושלים במלחמה הראשונה. אבל יש המשך. ויצא השם, כאן הוא מתחיל לדבר על מלחמת ששת הימים כמובן. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא. מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? צהל, נכון? מי אומר את זה? הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שרגליו של הקדוש ברוך הוא הכוונה, הוא מביא את הפסוק הזה אגב. רגליו, אפשר דוגמה לנשמות כאלה? כן, אני יכול להביא לך. אבל אני, זה לא נעים להגיד השמות של אנשים. טוב, אבל יש נשמות כאלה. היום אני קשה איתך, אתה שואל שאלות, אתה יודע, ככה קצת מביכות. טוב, אז זה, אני אספר לך סיפור אולי, לגבי הנשמות האלה. פעם היה מישהו אצל הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה. התווכח איתו, אמר, מאיפה אתה לוקח שיש נשמות כאלה מאז מלחמת ששת הימים? עכשיו, הוויכוח היה בלשכה של הרב גץ, מעל הכותל, וזה היה ביום ירושלים, כשהיו מאות אלפי אנשים, 100,000 אנשים רוקדים למטה. כולם עם אותו סוג כיפה. אמר לו הרב גץ, הנה הנשמות האלה. טוב. איפה היינו? כן, ועמדו רגליו. ועמדו רגליו. ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם. זאת אומרת שהכיבוש של העיר יעשה מאוגוסטה ויקטוריה, מצד הר הזיתים, יורדים לכיוון דרך הקדרון לשער העריות, ככה הנביא אומר שככה יהיה. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. אם כן, הנביא גם טרח להגיד לנו פרט אחד מן המלחמה, והוא שהכיבוש נעשה מהר הזיתים. גם דנו על זה בשנים הקודמות, מדוע היה צריך דווקא שזה מהר הזיתים, מה רע היה אם זה נכנסים משער אחר. כן, יש כל מיני דיונים על הדבר הזה. יש לערב נריה, כתב על זה חוברת קטנה, נקראת ששת ימים עשה השם, ששם הוא מסביר שהשערים האחרים מבטאים את המחלוקת באומה. שהיה הרי השער החדש, שער יפו ושער ציון, היו שערים שדרכם ניסו להיכנס כוחות האצל, הלכי וההגנה. בתשעב זה לא הצליח, במובן שזה לא מצליח, כי אם יש אצל, לחי והגנה, אז אין אחדות באומה, לכן אפשר היה להיכנס, ורק אחרי שהייתה ממשלת אחדות הראשונה בהיסטוריה היהודית, ערב מלחמת ששת הימים, אז אפשר היה להיכנס בשער אחד, וזה השער המזרחי. עכשיו אני מוסיף למה השער המזרחי, כי שער המזרח זה מקום שבו אין יישוב בני אדם, יש רק בתי כברות ושם אין מחלוקות. כן? זאת אומרת, ועד הבית שם אין לו יותר מדי עבודה. עכשיו, בכל זאת, צריך להבין מה זה אומר הדבר הזה. יש המשך הרי לפסוק. ההמשך של הפסוק מתסכל אותנו. כי הרי הוא לא יתקיים. כתוב ונבקע הר הזיתים, מחציו מזרחה וימה גא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה, וזה לא יתרחש. סימן שזה עתיד להתרחש. כלומר, אנחנו ממתינים, כלומר, הנביא, הוא רואה עם טלסקופ ככה מרחוק, מאלפי שנים, אז הוא רואה הרבה מאורעות אחד אחרי השני. אז הוא רואה חלוקת ירושלים, הוא רואה את מלחמת ששת הימים, ואנחנו ממתינים לשלב הבא, שייבקע הר הזיתים. ואתם יודעים גם מהו בדיוק התוואי של החלוקה, איפה יחולק הר הזיתים. למה זה חשוב לדעת איפה זה? בגלל שאם לא, זה פחד לטייל שם. אתה לא יודע, אולי פתאום רגל פה, רגל שם, עוד לא נעים. לכן, ההשגחה העליונה סדרה שאתה תדע בדיוק איפה זה עובר. יש פשוט ממזרח למערב שלוש כנסיות בקו ישר, וזה כך שאם אתה עובר באזור הזה, לך מהר. אגב, יש פה בעיה הומניטרית, כדאי אולי להודיע, כי יש בעיה הומניטרית שמהצד השני של ההר, ממש באותו כיוון, יש אל עזריה, 30,000 תושבים, כדאי להודיע. עכשיו, יש, אם כן, חלוקת הר הזיתים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שהר הזיתים ייבקע? מה אכפת לך? שהר הזיתים לא ייבקע, מה, הוא לא יפה? יצאו מים מירושלים, הם לא יכולים לצאת מהקדרון. למה צריך דווקא לחתוך את הר הזיתים? הר הזיתים, ראיתם פעם את הר הזיתים? הוא גבוה יותר מהמקדש. נכון? הוא מהווה כמין מסך, איזה מין קיר, בין המקדש לבין מה? לבין מדבר יהודה. תארו לעצמכם לרגע שאתם מורידים את הר הזיתים, מה רואים משם? לא, מהר הבית, מה רואים? מה? את הרי מואב, יפה, יפה מאוד. רואים בעצם את השיטים, כן? וכמו שנאמר, הוא מעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. שיטים זה מול יריחו, זה מה שרואים. כלומר, בימינו, הר הזיתים מונע מלראות מן המקדש את השיטים. המקדש הוא המקום הגבוה בעולם מבחינה רוחנית ומוסרית. השיטים זה המקום הנמוך ביותר בעולם מבחינה רוחנית ומוסרית, 400 מטר מתחת לפני האדם, לפני הים. שם זה מקומה של הזנות המדיינית, וישב ישראל בשיטים, וישב ויחל העם לזנות. זה גם מקום סדום ועמורה. זה המקום הנמוך, יותר נמוך מתל אביב. והעניין הוא שיש קושי להכיל באותה נפש את המבט על הקודש היותר עליון ועל מקום הנמיכות היותר גדול. אבל כאשר אנחנו מתעצמים, אנחנו הולכים ומרוממים את התכנים היותר נפולים. כלומר, בא איזה זמן שבו יש עוצמה מקדשית כזאת שמסוגלת להעלות את כל הנפולים. כמו שכתוב, מצאתי דוד עבדי. איפה מצאתי? סימן שהוא היה עבדה. כן? אם מוצאים משהו, מוצאים עבדה. איפה הוא היה עבוד? איפה הייתה נשמתו של דוד? שהקדוש ברוך הוא אומר, מצאתי דוד עבדי. ואת הגמרא, אומר המדרש, מצאתי בסדום. הוא היה שם. בתוך סדום, בעומק של התומעה הזאת, שם הייתה נשמתו של דוד המלך, דרך לוט ובנותיו, שמשם יצאה מואב, ומואב, רות המואביה, רות המואביה, בועז ודוד והמשיח. הכל מתחיל משם. זאת אומרת שכאשר, זה כמו אנרגיה גרעינית. אם אתה חודר לעומק היותר גדול של החומר היותר חומרי, פה העוצמה האנרגטית היותר גדולה. אז בינתיים אנחנו מוכרחים לעשות הפרדה. הר הזיתים מפריד. איך אמרה שמה המואביה, רות המואביה? רק המוות יפריד ביני ובינך. באמת מה עושים בהר הזיתים? זה מקום הקברות. אבל בזמן שבו נבקע הר הזיתים, ובעצם כל המחיצות נופלות, ואז במקום שאנחנו נתתמך חס וחלילה על ידי המפגש עם סדום, אנחנו מרוממים ומתקנים ומעלים. כמו שכתוב בספר יחזקאל, ושבתי את שבות סדום ביום ההוא. כתוב, ושבתי, זה כתוב ביחזקאל. ושבתי את שבות סדום ביום ההוא. אז כך שיש לנו עוד עבודה, איך עושים את העבודה הזאת? כן, בבקשה. אתה אמר שלא כדאי לבקוע את הר הזיתים, כי מה יהיה עם כל הקברים? קברי צדיקים וזה. אוי, מה יהיה? נכון, מה יהיה? הרב קוק ככה יתרגז, אתה אומר. לא, לא אוהב שמזיזים אותו. זה לא טוב. לכן יש כאלה שאומרים שזה יקרה דווקא בתחיית המתים, הסיפור הזה. אבל תאמין לי, המתים ימחלו. זה בסדר. כן. אולי יש כמה נציגים בכנסת שיגידו שזה לא בסדר. יתבעו גשר, כביש עוקף, מה פתאום יזיזו את המתים. אבל כנראה שזה, המתים עצמם ימחלו, אל תדע. אז איך עושים את זה? איך עושים את העבודה הזאת של העליית הנפולים? פשוט מאוד. צריך להתעסק בעבודה של העלאה. איך מעלים? להעלות את התומעה ישירות זה דבר מאוד קשה. אבל את החול אפשר. אחדות הקודש והחול. זאת המשימה התרבותית של מדינת ישראל. בעלי הקודש, יש להם תודעה מספיק עליונה, או צריכים לפתח תודעה מספיק עליונה, כדי לדעת שמשימתם איננה לשמר את הקודש מאחורי חומה, מאחורי איזה הר זיתים, אלא הם צריכים לפרוץ את החומה. ולדעת לאחד את הקודש עם החול, שאם לא כן תשאל השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מדינה? יכול היה לתת לנו בית מדרש של 100 מטר על 100 מטר, זה מספיק כדי להכניס שם את כל הישיבות שבעולם, במקום מוגן וממוזג, בשביל מה נותן לנו את הארץ הזאת? כנראה שיש לנו משימה של העלאת התרבות, העלאת החול, העלאת הכלכלה, העלאת החקלאות, העלאת השלטון וכו'. כן. בנביא
נאמר שהקדוש ברוך הוא בוקע את
הארץ. נכון. אתה אומר שבנביא כתוב שהקדוש ברוך הוא יבקע את ההר. אני חולק עליך, לא כך כתוב בנביא. נכון? מה כתוב בנביא? ונבקע הר הזיתים. לא כתוב איך. זה כמו שכתוב, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול. אומר רבי צדוק מלובלין, בתפילה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תקע. אבל בנביא כתוב, ייתקע. למה? אומר רבי צדוק, לעתיד לבוא לא ידעו מיתקע. זה כאילו נתקע מעצמו. קודשי הבריחו וישראל חדו. אותו דבר. כן? כך שאין לנו פה מה לחפש, להסס. וברגע שמגיעים לדבר הזה, אז אנחנו עוברים ממצב שבו אנחנו פועלים כלפי עצמנו, למצב שבו אנחנו פועלים כלפי חוץ. הרי נאמר בנביא, על הר גבוה עלי לך, מבשר ציון. מה זה עלי לך? לעצמך, נכון? כמו שאומר, אני, כשמישהו אומר, אני הולך לי. כן? מה פירוש אני הולך לי? לעצמי. אני לא מחפש אחרים, רק בשביל עצמי. על הר גבוה, עלי לך מבשר ציון. הר, נותר עיקון, היער. באמת, בה ביער, אנחנו דאגנו לעצמנו. כמו שאמר בן גוריון, מה שחשוב זה לא מה שאומרו הגויים, מה שחשוב זה מה שיעשו היהודים. זה עלי לך מבשר ציון. הרימי בכוח, בכפחת, היער. קולך. אז כבר יש לך מה לומר לאחרים. מבשרת ירושלים. כלומר, בירושלים מתחילה המשימה האוניברסלית של האומה. וכאן צריך להבין באמת מה שקורה כאן. יש בספר בראשית שתי בריתות שניתנו על ארץ ישראל. בפרק תתוו של בראשית ובפרק י"ז של בראשית. בפרק י"ז, מה? לא, אני לא רוצה לשמוע. אני לא רוצה. אני עכשיו ניתן שיעור. אני צריך, פשוט אין לי זמן. אני צריך עוד מעט לגמור את השיעור. אם אתה תגיד לי גם מה שיש לך לומר, לא נספיק. יכול להיות שזה דברים מעניינים. עכשיו, אם כן, בפרק י"ז של בראשית, נאמר שם על ברית המילה. כן? יש קשר בין ברית המילה לבין ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תעשה ברית מילה, ואז אני נותן לך את הארץ. איזה ארץ? זו שמה ארץ כנען. איפה זה ארץ כנען? אם אנחנו רואים בפרשת מסעה, זה החלק של ארץ ישראל שנמצא בין הירדן לבין הים. לעומת זה, בפרק ט"ו, יש ברית בין הבתרים, ושם נאמר, מנהר מצרים על נהר פרת. זה שני עברי הירדן. אז יש שתי בריתות. יש ברית על ארץ קטנה, יש ברית על ארץ גדולה. מה ההבדל? כשהברית היא מכוח ברית המילה, זה משהו שהוא פנימי ליהודים. היהודים עושים ברית מילה, הגויים לא עושים ברית מילה. זה משהו שהוא מיוחד לנו. זה משימה שאיננה אוניברסלית. זה קדושה פנימית. אבל מנהר מצרים עד נהר פרת, זה כבר מקיף איזה מסר אוניברסלי, מדיני. במלחמת ששת הימים, מה כבשנו? שכם שלנו, יריחו שלנו, בקעת הירדן שלנו. חברון שלנו, מה לא כבש? מה עם עבר הירדן? הרב ציודה אמר גם, איפה עבר הירדן שלנו? כבשנו או לא כבשנו? כבשנו קצת. צ'ופצ'יק קטן, בגולן. כאן ההשגחה רצה לרמוז לנו. זה מלחמת שלמים, זה ההתחלה של הפנייה אל אומות העולם. ובאמת מעניין, מתי נכבש הגולן במלחמת ששת הימים? ביום האחרון. כלומר, בהתחלה צריך לחזור אל הבריאות שלנו. אבל תפתח חלון, תשקיף אל עבר המסר האוניברסלי, וזה מתחיל מזה שקצת כובשים את עבר הירדן. קצת. אחר כך זה יבוא יותר ויותר. איך מגיעים להכרה שצריך מסר אוניברסלי? על ידי התפתחות של כוחות קוסמופוליטיים בתוך האומה. עצם זה שהיום היהודים מעוניינים למצוא חן בעיני אומות העולם. אז עושים את זה באופן מטופש. אבל זה ההתחלה של ההרגשה שיש לנו אחריות כלפי התרבות הכלל האנושית, וזה בעצם ראשית המימוש של המסרים שעולים ממלחמת ששת הימים. עד כדי כך שאנחנו נצא בסוף מן הגבולות שלנו, ונפסיק למדוד את עצמנו, כמו שכתוב בספר זכריה, שהנביא רואה מלאך שבא למדוד את ירושלים, לדעת כמה אורכה וכמה רוחבה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא למלאך, אל תמדוד. פרזות תשב ירושלים, מרוב יושב, ואני אלה נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה, במהרה בימינו אמן. שלום.